שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק מספר 198, החיפושית של היטלר, על ההיסטוריה של המכונית הגרמנית, חלק ג'.
Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our
transmission. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
עושים היסטוריה, עם רן לוי.
בקיץ 1934, בבית קפה קטן במלון קייזרהוף שבברלין, ישבו אדולף היטלר, הקנצלר הטרי של גרמניה, ודוקטור פרדיננד פורשה, מי שהתעמולה הנאצית כינתה המהנדס הגרמני הגדול ביותר, למרות שכלל לא היה גרמני אלא צ'כוסלובקי, ולגמו תה. בין לגימה ולגימה שיבט הפירר קווי מתאר של מכונית חדשה שאותה כינה מכונית לעם. הוא פרס בפני המהנדס את תכונותיה הרצויות של המכונית. היא צריכה להיות גדולה מספיק כדי להושיב בנוחות משפחה גרמנית בת שני מבוגרים ושלושה ילדים. עליה להיות מהירה מספיק כדי להתאים לנסיעה בכבישים מהירים, ועל המנוע שלה להיות מקורר באמצעות אוויר ולא באמצעות מים, כדי שגם מי שלא יכול להרשות לעצמו חנייה סגורה צמודה לבית, לא יחשוש שמהקירור של המנוע יקפאו בחורף האירופאי המושלג. והכי חשוב, על המכונית לעם להיות זולה דיה, כדי שכל פועל גרמני יוכל להרשות לעצמו לרכוש אותה. אני מניח שאתם תוהים מה הביא את אדולף היטלר לעסוק בתכנון מכוניות, ומה הביא את פרדיננד פורשה, שנחשב דווקא למתכנן מכוניות מרוץ מעולות, להסכים להפנות את מרצו ויכולותיו דווקא למכונית זולה ופשוטה כל כך. התשובה לשאלה הזו קשורה בתפקיד המרכזי שהייתה לתעשיית הרכב בנרטיב הלאומי הגרמני, תפקיד שעליו הרחבנו בשני הפרקים הקודמים בסדרה הזו. עבור הגרמנים, המכונית הייתה יותר מאשר ארבעה גלגלים והגה. היא הצגה את גאונות הממציאים הגרמנים כדוגמת ניקולאוס אוטו, וילהלם מייבח וקארל בנץ, את החזון של תעשיינים גרמניים כגוטליב דיימלר, ואת הקפדנות הדקדקנית והבלתי מתפשרת של איש מלאכה גרמני שמפיק תחת ידיו מכונה מהאיכות הגבוהה ביותר. בפרק הזה נתחכה אחר קורותיהם של החיפושית, המכונית המפורסמת, והאוטובן, רשת הדרכים המהירות בגרמניה שנחשבת לשם דבר. נשמע על הצדדים האפלים יותר של תעשיית הרכב הגרמנית והתפקיד שמילאה באירועים שהובילו למלחמת העולם השנייה ולאחריהם. פרדיננד פורשה נולד בשנת 1875 באזור שהיה שייך אז לאימפריה האוסטרו-הונגרית וכיום הוא חלק מצ'כיה. אביו היה שרברב וקיווה שבנו ילך בדרכו, אבל פורשה הצעיר התעניין דווקא בחשמל. הוא הקים לעצמו מעבדה קטנה בעליית הגג של הבית, ערך בה ניסויים שונים, ובנה מתקנים חשמליים פשוטים כדוגמת פעמון כניסה חשמלי שאותו התקין בדלת הבית כשהיה כבן 11. בית המשפחה היה הראשון בעיירה שהותקנה בו תאורה חשמלית, מעשה ידיו של פורשה כשהיה בן 16 בלבד. כשהיה בן 18, החל פורשה לעבוד בחברה מקומית לייצור חשמל כמגרז מנועים ומטאטא רצפות, אבל התקדם במהירות ומונה למנהל מרכז הבדיקות שלה. במסגרת עבודתו ערך ניסויים שונים ומשונים במנועים חשמליים, ואף בנה מנוע חשמלי בעצמו. פריצת הדרך הגדולה שלו הראה כשהיה בן 23. הוא הצטרף לחברה אוסטרית בשם ג'ייקוב לונר, שיצרה כרכרות סוסים. בין היתר גם עבור בית המלוכה האוסטרו-הונגרי. מנהלי החברה הבינו לאן נושבת הרוח בעולם התחבורה, והחליטו להקים בחברה מחלקה לייצור מכוניות, ושם הגיע פורשה הצעיר. הוא פיתח מכוניות בעלות מנועים חשמליים, שזכו לשפחים ולפרסים בתערוכות בינלאומיות. מלונר עבר לדיימלר אוסטריה, חברה אחות של דיימלר מוטורס הגרמנית, ומשם לדיימלר מוטורס עצמה, ובשתי החברות מילה שורת תפקידים בכירים, כולל התפקיד היוקרתי של המתכנן הראשי של דיימלר מוטורס. רק ב-1931, כשהיה כבר כבן 50, פתח פורשה בפעם הראשונה חברה עצמאית משלו, חברת פורשה, עם בנו, פרי פורשה, שנחשב למהנדס מוכשר בפני עצמו. בחברת פורשה תכנן פרדיננד מכוניות ספורט רבות עוצמה שנחשבות עד היום לקלאסיקות בעולם המרוצים. שמו של פורשה הלך לפניו כה רחוק עד שהגיע גם למוסקבה הרחוקה. יוזף סטלין רצה שיתכנן מכוניות עבור ברית המועצות והציע לו תפקיד ממשלתי בכיר, משכורת נדיבה, תקציב בלתי מוגבל והאפשרות להעביר לברית המועצות את כל צוות החברה שלו. סטלין, מכוניות, נשמע לכם משונה? גם בפורשה התקשו להאמין להצעה. פרי פורשה כתב בזיכרונותיו ציטוט, בתחילה חשבנו שההזמנה הזו אינה מתקבלת על הדעת כלל, עד שלא האמנו שנוכל להתייחס אליה ברצינות. סוף ציטוט. אבל סטלין היה רציני. פורשה למזלו החליט לדחות את ההזמנה הנדיבה, בעיקר כיוון שאהב להתחרות בעצמו במכוניות המרוץ שלו, ואילו במוסקבה לא התקיימו מרוצים של הגרנד פרי האירופאי. למרות שעיקר פרסומו של פורשה נבע כאמור מתכנון מכוניות ספורט מהירות ויקרות, התשוקה האמיתית שלו, עוד מימיו כמתכנן מכוניות צעיר בדיימלר אוסטריה, הייתה לפתח מכונית זולה ופשוטה עבור המוני העם. במידה רבה הושפע פורשה מהסיסמה שטבע התעשיין האמריקני הנרי פורד, מכונית לכל פועל, ומהצלחתו האדירה במחירת מיליוני מודל T הזולה. פורשה ניסה לשכנע את מנהליו בדיימלר אוסטריה לתכנן מכוניות זולות ולייצרן, אבל נתקל בהתנגדות עזה. המודל העסקי של דיימלר אוסטריה, בדומה לשאר יצרניות המכוניות באירופה, היה מבוסס על מכירת מכוניות מפוארות, יוקרתיות, כאלה שנבנו בעבודת יד והותאמו לכל לקוח. המחשבה על ייצוא המוני של מכוניות זולות ופשוטות היה זר להן. גם בדיימלר מוטורס ניסה פורשה לדחוף לייצור מכוניות זולות, אך שוב ללא הצלחה. כשהקים את החברה העצמאית שלו, החל פורשה לתכנן מספר דגמים ראשוניים של מכונית זולה שכזו, אבל לא הצליח להשיג מימון עבור ייצור סדרתי שלה. גם אדולף היטלר חלם על מכונית להמונים. ב-1924, כשישב היטלר בכלא הגרמני על חלקו בניסיון הפיכה כושל, הוא קרא את הביוגרפיה של הנרי פורד והתרשם עמוקות מהרעיון של מכונית לכל פועל. המדד לעוצמתה של מדינה, כתב היטלר ב-Mein Kampf, הוא מספר הקילומטרים של הדרכים הסלולות בה. המכונית תאפשר למשפחות גרמניות לצאת לטיולים ברחבי המדינה בנוחות ופעילויות תרבותיות שכאלה יחזקו את הזהות הארית במה שהיטלר כינה Strength through joy, כוח או עוצמה באמצעות הנאה. לא פחות חשוב, היטלר זיהה את הפוטנציאל התעמולתי של המכונית. הוא הבין בחושיו אחדים שהציבור הרחב קמה לנהוג במכוניות שהיו עד אז נחלתם הבלעדית של העשירים. הנה תמצית הרעיון כפי שהופיע בספר תעמולה נאצי משנות ה-30. ציטוט. תחבורה היא מדד לרמתה הגואה של איכות החיים. פעם רבים לא יכלו להרשות לעצמם לרכוש כרטיסים לרכבת. היום נסיעה ברכבת נמצאת בהישג ידם של כולם, בדיוק כפי שכולם יכולים להרשות לעצמם לנסוע באוטובוסים. עד לפני כמה שנים, מיליוני עובדים לא יכלו להרשות לעצמם לרכוש זוג אופניים. היום, גם פועל בשכר נמוך יכול להרשות לעצמו אופניים טובים. מיליוני אנשים בגרמניה עדיין רואים במכונית דבר שרק העשירים יכולים להרשות לעצמם. מכוניות אינן עוד זכות יתר של שכבת אוכלוסייה מסוימת או של אנשים עמידים. סוף ציטוט. כשמונה היטלר לקנצלר ב-1933, הוא הודיע על כוונתו להקדיש תקציב של כ-500,000 מרק להגשמת רעיון המכונית לעם. פורשה מהר לקפוץ על המציאה. הוא הגיש מסמך ובו תיאר את חזונו לתכנונה הרצוי של מכונית שכזו. מכונית העם, כתב פרדיננד פורשה, אסור לה שתהיה בסך הכל גרסה מוקטנת של המכוניות הקיימות והיקרות יותר. יש לתכנן אותה מאפס כך שתהיה יעילה, קלה, מרווחת ונטולת תוספות מיותרות שייקרו אותה ויחשפו אותה להוצאות תחזוקה יקרות. היטלר, שהיה חובב מרוצים מושבע, הכיר את פועלו של פורשה והעריך אותו. בפגישתם בבית המלון בברלין בשנת 1934, בילו השניים ערב שלם בשיחה על חזונם המשותף, והיטלר, הצייר החובב, אפילו שרבט על דף את קווי המתאר של המכונית שרצה. פורשה והיטלר הסכימו ביניהם על רבים ממאפייניה של המכונית העתידית. סלע המחלוקת הכמעט יחידי ביניהם היה עלותה הצפויה של המכונית. היטלר התעקש שמחירה של המכונית חייב להיות נמוך מ-1,000 מרק, עלותו של אופנוע בינוני אז. פורשה חשב שזוהי מטרה שאפתנית מדי, אבל התקציב הגדול עמד לנגד עיניו, והוא לא התווכח יותר מדי. היטלר מינה את פורשה למתכנן הראשי של פרויקט מכונית העם, וולקסווגן בגרמנית, וולסק, עם, וגן, מכונית, והעניק לו כמחצית מהתקציב שהוקדש לתוכנית. המחצית השנייה ניתנה לדיימלר מוטורס ויצרניות רכב אחרות שהיו אמורות לספק לפורשה את תשתית הייצור הסדרתית של המכונית לכשיסתיים שלב התכנון. התעמולה הגרמנית היללה את פורשה כמי שמייצג את העליונות הטכנולוגית של העם הארי. הייתה רק בעיה אחת. פורשה כאמור היה בכלל צ'כוסלובקי, והנאצים הרי הגדירו אותם כתתי אדם שנוצרו כדי לשרת את הגזע הארי העליון. על כן ארגנו היטלר ושר התעמולה שלו, ג'וזף גבלס, אזרחות גרמנית בתהליך מזורז, ופורשה אף צורף כחבר מן המניין בשורות המפלגה הנאצית ובאס-אס. אגב, היטלר האוסטרי קיבל בעצמו אזרחות גרמנית רק שנה לפני שהפך לקנצלר. פורשה החל לעבוד על תכנון אבות הטיפוס של מכונית העם, והאתגרים היו רבים ומורכבים. מה קשה בלתכנן מכונית פשוטה וזולה, אתם תוהים? ובכן, תשאלו כל הורה שדרך בכף רגל יחפה על קוביית לגו בחושך. קל יחסית לבנות צעצועים מחומרים יקרים ואיכותיים, אבל לא קל לתכנן צעצוע שיהיה זול ועדיין ימשיך לעבוד כמו שצריך, גם אחרי שדורכים עליו בדרך לשירותים באמצע הלילה, מריירים עליו במשך חודשים או משליחים אותו בזמן התקפת זעם, כי הקרטיב הסגול נגמר ויש רק קרטיבים צהובים, ירוקים, אדומים, כחולים וורודים, שברור כשמש שהם ממש לא אותו הדבר כמו הקרטיב הסגול. בריאיון לעיתון אסטוני ב-1937 אמר פורשה שציטוט, מכונית העם היא כאב ראש גדול. קל יותר לבנות 10 מכוניות מרוץ מאשר מכונית עם אחת. סוף ציטוט. כחלק מתהליך הלימוד והתכנון לקראת בניית מכונית העם, החליט פרדיננד פורשה לחצות את האוקיינוס האטלנטי ולבקר במפעל של חברת פורד בדטרויט. המפעל של פורד בדטרויט בשנות ה-30 היה מודל של חדשנות תעשייתית ומופת של ייצור מתקדם ואיכותי, באופן שמזכיר במשהו את התפיסה העכשווית של חדרים לבנים אולטרה מתקדמים לייצור שבבי סיליקון. כתבה במגזין Vanity Fair בשנת 1938 אמרה על המפעל בדטרויט שהוא, ציטוט, המונומנט הציבורי החשוב ביותר באמריקה, בעל השפעה רחבה ואינטימית יותר מאשר הסנאט, מוזיאון המטרופוליטן לאומנות או פסל החירות. בעולם שבו הגודל, הכמות והמהירות הם התכונות הנעלות ביותר, אך טבעי שהמפעל שמייצר הכי הרבה מכוניות בזמן הקצר ביותר, יהפוך למקה של אמריקה שאליה עולים לרגל המאמינים. סוף ציטוט. וכך ב-1936 עלו לרגל גם פרדיננד פורשה ובנו פרי. פורשה זכה לסיור מעמיק במפעל של פורד והתרשם מאוד מהסדר המופתי, מהארגון הנהדר ומתהליכי הייצור היעילים שבו. הוא הופתע במיוחד מהיחס לעובדים במפעל. המנהלים והפועלים הפשוטים ישבו באותו השולחן בארוחות הצהריים והתייחסו זה לזה כשווים אל שווים. פורשה התרגש במיוחד לקראת הפגישה עם הנרי פורד, שהיה נערץ על ידי גרמנים רבים וידוע באהדתו לגרמניה, ובפרט למשטר הנאצי. פורד אחז בדעות גזעניות ואנטישמיות. עיתונים בבעלותו של פורד פרסמו כתבות בעלות כותרות כגון "האם מתכננים היהודים להשתלט על העולם?" ורבות מכתבות אלה הוגדו לספר בשם היהודי הבינלאומי שאדולף היטלר אהב מאוד ודאג לחלק לאנשיו. לכבוד יום ההולדת ה-75 של הנרי פורד, הגיש לו הקונסול הגרמני בדטרויט את איתור צלב הנשר, הכבוד הגדול ביותר שיכולה הייתה גרמניה להעניק למי שאינו בעל אזרחות גרמנית. אבל במקום קבלת פנים חמימה, הפגין פורד ריחוק וקרירות מופגנים כלפי מבקריו. כשתיאר פורשה בהתלהבות את התוכניות שלו למכונית העם ושאל את פורד אם ברצונו לשתף פעולה עם המיזם, סירב פורד מיד והשיב לו שאין שום סיכוי שמכונית שנבנתה בסטנדרטים האירופאים תצליח בארצות הברית. גם כשהזמין אותו פורשה לבקר בגרמניה, דחה פורד את ההזמנה על הסף. הסיבה לכתף הקרה שהפנה פורד לאורחיו היא ככל הנראה תביעה משפטית גדולה שהגיש כנגד פורד עורך דין יהודי כמה שנים קודם לכן, והיא שגרמה לתעשיין להבין שדעותיו הגזעניות פוגמות בתדמיתו הציבורית. בעקבות התביעה פרסם פורד התנצלות פומבית על התפתויותיו והשתדל למתן את האהדה הפומבית שהפגין לגרמניה הנאצית. פורשה לא נתן לאכזבה מיחסו של פורד לצנן את התלהבותו מפרויקט מכונית העם, ואת 4 השנים הבאות בילה בתכנון המכונית החדשה. פורשה בחן כמעט את כל סוגי המנועים האפשריים עבורה. מנועי 2 פעימות ו4 פעימות, 2 צילינדרים ו3 צילינדרים ואפילו מנוע דיזל. המנוע שנבחר לפסוף היה מנוע 4 פעימות, 4 צילינדרים, המסודרים בקונפיגורציה המכונה בוקסר, שבה הצילינדרים נחים במקביל לרצפה במקום בניצב לה כמקובל ברוב המכוניות. המנוע הותקן בערכתי המכונית, ובהתאם לדרישתו של היטלר קורר באמצעות אוויר ולא בעזרת מים. לא היו אך ורע בהיסטוריה הקצרה של המכונית למידת ההשקעה והמאמץ בפיתוח החיפושית, שם החיבה שניתן לה מיד לאחר המצאתה. החיפושית הייתה המכונית הראשונה שעברה ניסויים במנהרת אוויר כדי לשפר את עיצובה האווירודינמי, ולמעלה מ-60 נהגים, רובם חיילים ב-SS, נסעו כ2.5 מיליון קילומטרים בדגמי הניסוי כדי לבחון את המכונית בכל תנאי הדרך ומזג האוויר האפשריים. עלות פיתוח החיפושית הייתה חריגה בהתאם. כ-30 מיליון מרק, פי 10 מעלות הפיתוח המקובלת עד אז בעולם הרכב. המפלגה הנאצית תלתה תקוות גדולות בחיפושית בתור הדוגמה הבולטת להנדסה הגרמנית המעולה במיטבה. פוסטרים של החיפושית המתהווה נתלו בכל מקום, אבות הטיפוס של המכונית הוצגו לציבור בכל רחבי המדינה, והיטלר עצמו הצטלם כשהוא נוסע באחד הדגמים כשפורשה לצידו ופרי פורשה על ההגה. אבל למרות הדחיפה הממשלתית, העבודה על החיפושית התקדמה בזחילה איטית, וב-1937 המעבר משלב הניסויים לשלב הייצור הסדרתי עדיין לא נראה באופק. היטלר זעם על דיימלר מוטורס ושאר יצרניות הרכב הפרטיות והאשים אותן בכך שהן מעכבות את פיתוח החיפושית. ייתכן והייתה מידה לא מבוטלת של צדק בדבריו. יצרניות הרכב הפרטיות לא ססו לשתף פעולה עם פורשה כיוון שלא ראו בעין יפה את ההתערבות הממשלתית העמוקה בתכנון של החיפושית ויצורה מחד. מידך גם לא ממש התלהבו מרעיון של מכונית זולה ופשוטה. הן העדיפו למכור מכוניות יקרות ששלשלו לכיסם רווח גבוה. כך או כך, דיימלר מוטורס הזדרזה לייצר 30 אבות טיפוס חדשים של החיפושית, אבל זה היה מעט מדי ומאוחר מדי. ב-1937 החליט היטלר להפקיע את הפרויקט מידי יצרניות הרכב הפרטיות ולהעביר אותו לחברה חדשה שהוקמה לצורך כך. החברה לייצור המכונית לעם, או חברת וולקסווגן בגרמנית. המימון לוולקסווגן הגיע משני מקורות עיקריים. האחד היה ארגון עובדים גרמני בשם חזית העבודה הגרמנית ששרת את מטרות המשטר הנאצי, ומקור המימון השני היה העם הגרמני עצמו. הנאצים הציעו לציבור הגרמני תוכנית חיסכון שבמסגרתה החוסכים שילמו מקדמה על מחירה של המכונית באמצעות רכישת בולים מיוחדים, ואמורים היו לקבל את המכוניות הראשונות לכשיצאו מפס הייצוא. כ-330,000 איש השקיעו את כספם בתוכנית החיסכון של החיפושית. האם השתלמה ההשתתפות בתוכנית? מיד נגלה. אבל ראשית אני רוצה לקפוץ במעבר חד יחסית לפן אחר של הקשר שבין הנאציזם לתחבורה בגרמניה. הקמתה של רשת הדרכים המהירות, האוטובה. כפי שנבחח, ישנו קשר הדוק בין התוכנית הנאצית להקים רשת מפוארת של דרכים בין עירוניות מהירות לבין פרויקט המכונית לעם. סטארט-אפ אחד בפרק, סדרת פינות בחסות פועלים הייטק הנותנת במה לסטארט-אפים ישראלים צעירים. והפעם גלובל אי, עליה יספר לנו ניר דבי, אחד משלושת המייסדים.
גלובל אי הוקמה בתחילת 2013 במטרה לאפשר לריטיילרים בכל העולם שעושים אי-קומרס, לעשות את זה בצורה גלובלית, בצורה פשוטה. זה דורש לוקליזציה טובה, כי אחרת מה שיקרה, תגיע אליך התנועה, ייכנסו הלקוחות, הם רק לא יכולים לקנות, כי אתה לא מבין מה הם צריכים בשביל לקנות, בין אם זה אמצעי תשלום מקומי, אני לא ארגיש בנוח לקנות ביואנים בסין, אני מניח שגם הסיני לא ירגיש בנוח לקנות ממך בשקלים, או בפאונדים אם אתה בריטי, או ביורו אם אתה ריטיילר צרפתי שעובד איתנו. לזה מצטרף הנושא האחרון, וזה ההפתעה של המיסים. אף אחד מאיתנו שקונה מחול לא רוצה להיות מופתע שהמוצר כשמגיע אליו הביתה, מגיע עם שיחת טלפון מ-DHL או FedEx, לא רוצה לפגוע בכבודם, שאומר, הנעליים שלך הגיעו לפה, הנעליים שקנית ב-$100 בארצות הברית, רק בוא תכין לנו עוד 250 שקל, 160 שקל זה דמי שחרור שלנו, ועוד 80 שקל זה לרשות המיסים, ואז אתה לא תקנה יותר קרוס בורדר לעולם. את זה אנחנו באים לפתור. הפלטפורמה שלנו בעצם, יש לנו פלאגינים בנויים לכל האתרי, לכל הפלטפורמות אי-קומרס הגדולות, אם זה מג'נטו, אם זה דימנדוור, הייבריס, ATG, וובספר, אנחנו עושים לך את החישובי מיסים למוצרים שלך, לאותו לקוח בארץ היד ומאפשרים לו לשלם את המיסים שלו מראש, אם אנחנו מאפשרים לו לשלם בכל אמצעי תשלום שהוא בוחר שמקובל במדינה שלו, סך הכל עסקה פשוטה עבורך כאילו שמחרת בישראל, וללקוח הסיני זה עסקה היא דומה יחסית לאיך שהוא רואה עסקה בסין.
לפרטים נוספים על גלובל אי והשירות שהיא מציעה לבעלי עסקים המוכרים דרך האינטרנט לקוחות בינלאומיים, בקרו באתר החברה. global-e.com בפועלים הייטק רוצים לעזור לסטארט-אפ שלך להצליח. פועלים הייטק מלווה את קהילת היזמים בישראל ומציעה חשבון מיוחד המותאם לסטארט-אפים ועונה לצרכים המיוחדים שלהם. לחצו על הבאנר של פועלים הייטק באתר הבית של עושים היסטוריה כדי לקבוע פגישה עם בנקאי מומחה שיגיע עד אליכם. פועלים הייטק, התחל את החלום שלך איתנו. בשנים הראשונות להופעת המכונית נאלצו בעלי הרכבים הגרמנים לחלוק את הדרך עם כרכרות סוסים, רוכבי אופניים והולכי רגל. עם השיפור המתמיד בביצועי המכוניות ומהירותן, הלך וגבר הלחץ על הממשלה לסלול כבישים עבור מכוניות בלבד. הדרישה הזו נתקלה בקשיים ובהתנגדות מצד גורמים רבים. הקומוניסטים התנגדו לכבישים כיוון שהמכוניות היו אז עניין לעשירים בלבד, והשקעה בכבישים לא שירתה את הציבור הרחב. מפעילי הרכבות לא רצו להסתכן בכך שהמכוניות יגזלו מהן לקוחות. אפילו יצרניות הרכב עצמן לא אהבו את הרעיון, שכן חששו שהמכוניות שלהן לא יעמדו בעומס של נסיעה מהירה למחקים ארוכים. אל כל אלה יש להוסיף את האתגר הבירוקרטי של סלילת כבישים שחוצים כמה וכמה רשויות מוניציפליות שונות, שלכל אחת דרישות ותנאים משלה. מכאן קל להבין מדוע עד שנות ה-30 של המאה ה-20 נסללו רק כמה עשרות קילומטרים בלבד של כבישים מהירים ברחבי גרמניה, וגם אלו באיכות נמוכה למדי, ללא שוליים וללא הפרדה בין הנתיבים בכיוונים המנוגדים. במקור, גם התנועה הנאצית התנגדה לרעיון הקמת הכבישים המהירים, מאותן הסיבות שמנתה התנועה הקומוניסטית, וחבריה אפילו תקפו אתרי בנייה והרסו אותם, די להעט את קצב העבודה. אבל כשעלו הנאצים לשלטון, התהפכה גישתם מהקצה לקצה. היטלר הפך לתומך נלהב ברייכס אוטובן, בתרגום חופשי הכבישים המהירים של הרייך, והזכיר אותם שוב ושוב בנאומיו. מדוע התאהבו הנאצים ברעיון של דרכים מהירות למכוניות? הסיבה הראשית הייתה ללא ספק האבטלה הגבוהה ששררה בגרמניה לפני עלייתם לשלטון, אבטלה שהיטלר הבטיח למגר. סלילת הדרכים הייתה אמורה לספק תעסוקה למיליוני פועלים גרמניים, והתעמולה הנאצית הדגישה שוב ושוב את תרומת הפרויקט לכלכלה הלאומית, בתמונות של פועלים מצוידים במאדירים ובעתים, מתייצבים באתרי העבודה השונים. במציאות עם זאת, רק כמה מאות אלפי גרמנים הסכימו לעבוד בסלילת הכבישים, במקום המיליונים שקיבלו הנאצים למשוך לפרויקט. השיקול השני היה פטריוטי ולאומני. הגרמנים, שכאמור היו גאים מאוד בתעשייה שלהם ובאתוס של המצוינות בכל תחומי ההנדסה, חלמו על רשת דרכים מהירות שתהיה הגדולה והמפוארת ביותר בעולם ותתחרה אפילו בדרכים המהירות באיטליה, שנחשבו עד אז לטובות ביותר. הם קיוו להקים מוניומנט קולוסלי שכל מי שייסע בו לא יוכל שלא להבחין בקו המקשר בין האימפריה הרומית האדירה ורשת הדרכים המפורסמת שלה לבין הרייך השלישי בין אלף השנים. אחד הפוליטיקאים הנאצים כתב את הדברים הבאים, ציטוט: על הרייכס אוטובן להפוך כמו החומה הגדולה הסינית, כמו האקרופוליס של האתונאים והפירמידות המצריות, למגדל תמיר על פני ההיסטוריה. עליה לעמוד כמו דוכס במצעד הישגי האנושות. סוף ציטוט. אבל כאן המקום לציין שפרט לשיקול הכלכלי של מיגור האבטלה ולפנטזיות הלאומניות הגרנדיוזיות, לא הייתה שום הצדקה מעשית לבניית רשת הדרכים המהירות העתידית, כיוון שבגרמניה כמעט לא היו בעלי מכוניות. המכוניות הקיימות היו כל כך יקרות, עד שרק אחד מתוך 50 אזרחים גרמנים יכל להרשות לעצמו לרכוש אותן. זו הסיבה לנחישות שבה דחפו הנאצים את פרויקט המכונית לעם והזרימו לו סכומי כסף גבוהים. החיפושיות הקטנות והזולות היו אמורות להיות הסיבה, בדיעבד כמובן, להקמת הרייכס אוטובן ולהצדיק את קיומה הבזבזני. מעניין לציין אגב שהשיקול הצבאי בסלילת הכבישים היה מינורי יחסית. מערכת הרכבות הקיימת של גרמניה הייתה יעילה למדי בשינוע כוחות מחזית לחזית. העבודה על הרייכס אוטובן החלה ב-1933 בסדרה של טקסים רשמיים מושקעים. הנה תיאור של טקס חניכת אתר בנייה של אחד הכבישים המהירים, בו השתתף היטלר עצמו. היטלר, מתאר הכותב, נטל את חפירה כדי לחפור באופן טקסי את הבור הראשון. ציטוט: שוב ושוב ננעץ את החפירה שלו באדמה. זו לא הייתה חפירה טקסית, זו הייתה עבודת בניין אמיתית. שני עובדים זינקו לסייע לו, והשלושה עבדו במרץ עד שתלולית האפר נעלמה לגמרי. טיפות ראשונות של זיעה נטפו ממצחו של הפירר אל האדמה. סוף ציטוט. עד סוף 1939 נסללו כ-4,000 קילומטרים של דרכים מהירות. רצונם של הגרמנים למצב את הרייכס אוטובן כמוניומנט לעוצמתו של הרייך השלישי השפיע על תכנון הכבישים. הנתיבים נבחרו לאו דווקא על פי הדרך הקצרה ביותר בין שתי נקודות, אלא גם לפי איכות הנופים שבדרך, ולכן נקודות העצירה להתרננות מוקמו באזורים נעים במיוחד. שימת לב מיוחדת ניתנה לתכנון קשרים מרשימים, ופסלי ברונזה של נשר הברזל וצלבי קרס יתרו קטעי דרך מסוימים. במקרה אחד, אפילו נמנעו הגרמנים מלעקור עץ גדול ומרשים במיוחד, למרות שעמד באמצע הכביש המהיר בין שני נתיבים. חוברות תעמולה, צילומים וסרטים הללו את הרייכס אוטובן כיצירת מופת הנדסית, הולמת את העם הארי הנעלה. במקביל, על יד עיירה קטנה בשם וולפסבורג, לצד טירה עתיקה מימי הביניים, הלך והוקם המפעל של וולקסווגן, שלכשעצמו היה אחד מהפרויקטים השאפתניים ביותר של הנאצים. היה זה מפעל ענק שהכלס עשרות אלפי עובדים, ולצידו הוקמה עיירה שלמה שבה יחיו העובדים ברווחה. אבל כל המאמצים היו לשווא. כשפרצה מלחמת העולם השנייה ב-1939, הופסקה מיד פעילות המפעל בוולפסבורג. רק 630 חיפושיות אזרחיות יוצרו עד לפרוץ המלחמה וניתנו למכובדים ולבחירי המשטר בלבד. אף לא אחד מהאזרחים שחסכו בול לבול עבור חיפושית לא זכה לקבל את כלי הרכב המיוחד. במשך רוב שנות המלחמה שימש המפעל של וולקסווגן לייצור ציוד צבאי, כולל דגמים צבאיים של החיפושית, ולקראת תום הלחימה הופצץ המפעל לענק וניזוק קשות. גם העבודה על הרייכס אוטובן הועתה מאוד, עד שהופסקה כמעט כליל כשכל משאבי המדינה הופנו לניהול המלחמה. במשך מרבית אותה התקופה עמדו הכבישים המפוארים שוממים למדי, ו-1943 חלקם אף נפתח לתנועת אופניים. אם תרמו הכבישים במשהו למאמץ המלחמתי, הרי של מרבה האירוניה הם תרמו דווקא לבעלות הברית. הגרמנים לא נסעו בטנקים כבדים על הכבישים כיוון שידעו שהשרשראות הכבדות יהרסו אותם, אבל לנהגים של בעלות הברית לא היו מעצורים שכאלה. כשפלשו האמריקנים והבריטים לגרמניה, הם היו מאושרים לעזוב את הדרכים המשובשות והבוציות של בלגיה וצרפת, ולעלות על הכבישים המהירים בגרמניה שאפשרו להם להתקדם במהירות אדירה מזרחה. גם פרדיננד פורשה גויס למאמץ המלחמתי. הוא תכנן עבור צבא גרמניה טנק בשם טייגר פי, היה מעורב בתכנון כלי טייס, ואף לקח חלק גם בעבודה על הרקטות V1 שנורו על לונדון. בתום המלחמה נעצרו פורשה ובנו בידי הצרפתים באשמת פשעי מלחמה. פרי פורשה שוחרר כעבור זמן קצר, אבל פרדיננד עצמו נותר בכלא הצרפתי. פרי חזר לגרמניה, הקים לתחייה את חברת פורשה ותכנן מכונית מרוץ חדשה. בכסף שקיבל עליה פדה את דמי הכופר שדרשו הצרפתים תמורת שחרור אביו, ופורשה האב שוחרר לאחר 22 חודשי מאסר. כשבחן בפעם הראשונה את מכונית המרוץ שתכנן בנו, אמר, הייתי בונה אותה בדיוק אותו הדבר, עד הבורג האחרון. פורשה ובנו המשיכו לעבוד יחד בתכנון מכוניות ספורט. בשנת 1950 הוציאה חברת פורשה את דגם 365, מכונית הספורט הראשונה שלהם בייצור סדרתי, והיא הייתה הבסיס לשורת הדגמים שהפכה את חברת פורשה לשם נרדף למכוניות ספורט תחת ידיו של פרי פורשה. בית המשפט הצרפתי בינתיים פסק לזכותו של פורשה וקבע שאינו אחראי לפשעי מלחמה. חברותו באס-אס הייתה פורמלית בלבד והוא מעולם לא לבש את מדי הארגון. נוסף על כך, המעורבות שלו בפרויקט מכונית העם הייתה קשורה לצד ההנדסי ולא לצד היצורי שהעסיק עובדים בכפייה. פרדיננד פורשה הלך לעולמו בשנת 1951. הוא הותיר אחריו מורשת מפוארת, אבל בעייתית. הוא נחשב לאחד מגדולי מהנדסי הרכב בהיסטוריה, וב-1999 אף זכה בתואר מהנדס הרכב הגדול במאה ה-20 בסקר שערך ארגון רכב בינלאומי. מאידך, אפילו בעיר הולדתו בצ'כיה, הביאו התושבים המקומיים תרעומת כשהוקם מוזיאון לכבודו, בטענה כי מדובר בניסיון לפאר את המורשת הנאצית. מסתבר שקשה מאוד להפריד בין פורשה האיש והמהנדס לבין פורשה של אגם תה עם אדולף היטלר. מלחמת העולם השנייה הסתיימה ב-1945, ומהפנטזיות הגרנדיוזיות של הנאצים נותרו רק ערים שרופות ואזרחים שניסו לאסוף את שברי חייהם. חלקים גדולים מהרייכס אוטובן ניזוקו בהפצצות בעלות הברית או שנרמסו תחת שרשראות הטנקים האמריקנים והבריטים. גם המפעל בוולפסבורג הושמד כמעט כליל. 2,000 פצצות הוטלו עליו במהלך שנותיה האחרונות של המלחמה. חורים ענקיים היו פעורים בגגות מבנים רחבי ידיים, כל הזגוגיות נופצו ומי תהום הציפו את המרתפים. סירחון של ביוב פתוח עמד באוויר. זה היה המחזה שקידם את פניו של קצין בריטי צעיר, בן 29, כשפסע ב-1945 לשטח המפעל. רב סרן איוון הרסט שירת כמנהל סדנת טנקים בבלגיה, כשקיבל פקודה לקחת פיקוד במרכאות על המפעל בוולפסבורג, וזהו. אף אחד לא אמר לו מה עליו לעשות שם. הגישה העקרונית של בעלות הברית בנוגע למפעלי תעשייה הגרמנים הייתה לפרק מה שאפשר לפרק ולשלוח בחזרה לאנגליה כחלק מפיצועי המלחמה. וסביר להניח שזה גם מה שציפה הפיקוד הבריטי מהרסט. אבל הרב סרן הצעיר הכיר עוד קודם לכן את הפרויקט השאפתני של מכונית העם והתרשם ממנו עד מאוד. כנגד הרוחות המנשבות בבריטניה, החליט הרסט לנסות ולהחיות את פרויקט מכונית העם ולשקם את המפעל של וולקסווגן. כמות הקשיים והאתגרים שניצבו בפני הרסט הייתה עוצרת נשימה. מעבר להרס ולהזנחה הפיזיים, לא היה לו מספיק כוח אדם. רוב עובדי הכפייה עזבו את המפעל וחזרו לארצותיהם, חלק גדול מהעובדים הגרמנים היו עדיין בשבי בעלות הברית, וההנהלה הקודמת של המפעל נעצרה ברובה באשמת פשעי מלחמה. את מעט העובדים שכן נשארו לו, לא היה לו היכן לשכן, וגם לא איך להאכיל. חומרי גלם אי אפשר היה להשיג, וכדי להחמיר את המצב, יצרניות המכוניות הבריטיות לא התרשמו במיוחד מהחיפושיות הקטנות והפשוטות של וולקסווגן ולא היו מוכנות לסייע בשיקום המפעל. גם הנרי פורד לא הסכים לקחת בעלות על המפעל. את הלך הרוח כנגד החיפושית סיכם היטב תעשיין בריטי בשם ויליאם רוץ, אחד ממנהיגי תעשיית הרכב באנגליה שערך סיור במקום. המכונית הזו אינה מספיק מושכת עבור צרכן המכוניות הממוצע. היא יותר מדי מכוערת ויותר מדי רעשנית, הוא אמר להירסט, ואז סקר את המפעל המופצץ והמוזנח. אם אתה חושב שאתה הולך לבנות מכוניות במקום הזה, הפתיר רוץ, אז אתה חתיכת טיפש, בחור צעיר. הירסט החליט לשחות נגד הזר. הוא ניחן בשלוש תכונות אופי חשובות. הראשונה, הוא ידע איך לאלתר ולמצוא פתרונות גם במצבים הדחוקים ביותר. כדי לספק מזון לעובדיו, הורה הרסט להפוך חלק משטחי המפעל לאדמה חקלאית ולזרוע בה חיטה. הוא הפך מלתחות שלא נפגעו לרצפת ייצור, הקים בקתות עץ כדי שלעובדים יהיה היכן לישון, ונתן לממשלה הצרפתית מכוניות בתמורה לחומרי גלם. קומבינה על קומבינה, על כתפיהן של שלוש קומבינות שעומדות על ארגז מלא בקומבינות. תכונת אופי מועילה שנייה הייתה יכולתו ליצור קשרים אישיים הדוקים עם כוח האדם הגרמני. בשבועות הראשונים לשהייתו במפעל עדיין היה בו חשד כנגד האנשים שעד לא מכבר הפציצו את ביתו באנגליה, אבל עם הזמן הוא הבין שהגרמנים היו כל כך מובסים עד שלא נותרה בהם טיפת התנגדות לכיבוש, וכל מה שעניין את העובדים היה איך לשרוד את החורף הבא. הרסט התחבר עמם, הקשיב לצרותיהם ועודד אותם. בניגוד להיררכיה הנוקשה והפורמלית שהייתה מקובלת בתעשייה הגרמנית, סגנון הניהול של הרסט היה פתוח וחם, והעובדים ידעו להעריך זאת. הרסט גם לא אהב לנופף בעובדה שהבריטים הם בעלי הכוח והשררה בגרמניה הכבושה. כשקצין בריטי הציע שיתלו את ה-Union Jack מעל המפעל, התנגד הרסט לרעיון נחרצות. התכונה השלישית והחשובה של הרסט הייתה שאהב מכוניות ורצה מאוד לראות את החיפושית עוזבת את פס הייצור. בכוח נחישותו הצליח לעשות את הבלתי יאמן. הוא השיג את אישור הצבא הבריטי לייצר 20,000 חיפושיות, ובתוך 4 שנים הצליח להרים את המפעל להרוס על רגליו. ב-1949, כשהעביר את שרבית הניהול של וולקסווגן לממשלתה החדשה של מערב גרמניה, היה זה מפעל עובד ויצרני. המכונית הקטנה קיבלה את שמה הרשמי, החיפושית, והציבור החל אט אט להתאהב בה. מה היה סוד קסמה של החיפושית? לא תמצאו את התשובה אצלי, אני נסעתי בחיפושית רק פעם אחת, ובפעם היחידה הזו נתקנו על כביש החוף ליד קיסריה וחיכינו שעה לחילוץ. אבל למזלנו, ישנם אנשים שמבינים במכוניות קצת יותר ממני, ואחד מהם הוא עיתונאי הרכב, אסף בר שי, אותו הכרנו בפרק הקודם.
החיפושית הייתה מאוד בחשיבת לסיזמור. יש שם הרבה מאוד חשיבה פשוטה. היא הייתה קלה יחסית, היא הייתה זולה, וככה מצד אחד היא הפכה להיות מאוד נגישה למשפחה הממוצעת בגרמניה וגם בשאר אירופה, בישראל, אגב זמן מאוד קצר אחרי השואה הזאת הייתה המכונית הכי נמכרת בישראל, שזה קטע מדהים שאני לא מבין אותו עד היום, וגם בארצות הברית היא הייתה מאוד מאוד נמכרת, והיא מתפסה כתחבורה יעילה ושימושית, בלי להוציא, בלי נקר עיניים ובלי, לא יודע מה, בלי יותר מדי להוציא כספים כבדים. זה אומר שבאיזשהו שלב המכונית הזאת הפכה להיות הסמל לאני מסתפק במועט. וכך היא הייתה המכונית של ההיפים, פחות או יותר, בשנות ה-60. זאת אומרת, כשהאמריקאים דווקא הלכו על הכי גדול והכי ענק, כל העידן האמריקאי של הכנפיים הענקיות מאחורה, היו דווקא הירוקים של אז, שבאו ואמרו, לא, אנחנו לא הולכים עם המפלצות הענקיות האלה, אנחנו צנועים, אנחנו נגד מלחמה, ואנחנו נגד זיום, ואנחנו נגד פה ונגד שם. לא משנה שהחיפושית הייתה מכונית מזהמת בטירוף, אבל זה נראה מצוין אז.
מחירות החיפושית המשיכו לנסוק בהתמדה והפכו את וולקסווגן ליצרנית כלי הרכב הגדולה בעולם. יצורה של החיפושית הופסק סופית רק ב-2003, ועד אז נמכרו 21 מיליוני יחידות שלה, מה שהופך אותה למכונית המיוצרת ביותר בהיסטוריה. אך למרות ההצלחה המוכחת, ההיסטוריה הבעייתית של וולקסווגן המשיכה לרדוף אותה. פרט להאשמות על העסקה של עובדי כפייה בתנאים קשים בזמן המלחמה, היו טענות עיקשות שפורשה והנאצים העתיקו את עיצובה של החיפושית. למשל, יש מי שטוען שהיטלר קיבל את הרעיון למכונית מאב טיפוס שתכנן מהנדס צ'כי ממוצא יהודי בשם ג'וזף גנץ.
יוזף גנץ היה מהנדס רכב יהודי שפיתח כל מיני אהבות טיפוס ופיתח מכוניות, ויש כמה מכוניות שממש אפשר לראות תמונות ממש ממש דומות לחיפושית, והם הקדימו את החיפושית, ממש באותה תקופה, 33 וכאלה. דבר שני, היו טטרה, היו מכוניות של טטרה צ'כית, מתקופות דומות, שגם היו ממש ממש דומות, אם מסתכלים על הפרונט של המכוניות, הן ממש דומות לפרונטים של החיפושיות מאותה תקופה, או יותר נכון שהחיפושיות הגיעו אחריהן. עכשיו, אני לא יודע, קוריוז או לא קוריוז, אני כבר לא יודע אם לקחת את זה כקונספירציה טוטלית או לא, כשהיטלר השתלט על צ'כוסלובקיה, אחד הדברים שהוא עשה זה להשתלט על טטרה, ולא לאפשר להם יותר להשתמש לייצר מכוניות, אלא רק לעבור לייצור של כל מיני דברים אחרים, ואי אפשר לדעת אם אין איזה קשר שהוא רצה לחסות על עצמו מהזיוף הזה של המכוניות של טטרה.
קשה לדעת מי מהטענות הללו נכונה, ויש כאלה שטוענים שהתכנון המקורי של פורשה לחיפושית קדם לאלו של גנץ וטטרה. כך או כך, וולקסווגן הגיע להסכם כספי עם טטרה מחוץ לכתלי בית המשפט, והעניין נסגר. כמו החיפושית, גם הרייכס אוטובן זכתה לעדנה בימים שלאחר המלחמה. למרות הנזק שנגרם לכבישים, הצליחה ממשלת מערב גרמניה לשקם אותם. שמה של רשת הכבישים שונה לאוטובן, והיא נחשבת למודל לחיקוי ולתקן הזהב בעולם התחבורה, בכל הנוגע לבטיחות ולנוחות הנסיעה. במזרח גרמניה, אגב, סבלה רשת הכבישים המהירים מהזנחה, ורק עם איחוד הגרמניות זכתה לאותו היחס שלו זכו הכבישים במערב. כיום נחשבת גרמניה למעצמה בעולם הרכב. וולקסווגן, BMW, דיימלר ואופל מייצרות כ-6 מיליוני מכוניות בכל שנה בגרמניה עצמה, ועוד מספר דומה מחוץ לה. תעשיית הרכב מעסיקה יותר עובדים גרמנים מכל תעשייה אחרת במדינה. אין כמעט ספק שאלמלא נחישותו של רב סרן איוון הרסט, וולקסווגן לא הייתה מצליחה להתאושש מחורבנה, המפעל בוולסבורג היה מפורק ונהרס, וכנראה שתעשיית הרכב הגרמנית כולה לא הייתה מצליחה להתרומם מהאפר כמו ציפור הפניקס. איוון הרסט חזר לביתו שבאנגליה ולחיים נורמליים, אבל חובבי החיפושית לא שכחו לו את מעשיו. לכל אורך השנים, עד שהלך לעולמו בגיל 84, היה ביתו של הירסט מוקד עלייה לרגל של חובבי מכוניות מכל העולם, והוא זכה לכבוד ולאהבה, כולל מחברת וולקסווגן עצמה שהעניקה לו אותות הוקרה. המנהל שהחליף את הירסט בוולקסווגן אמר באחת ההזדמנויות כי, ציטוט, זו אחת הבדיחות האירוניות הגדולות של ההיסטוריה, שהיו אלה דווקא כוחות הכיבוש של בעלות הברית שהצליחו להגשים את חלומו של היטלר.